היו תלמודי תורה פרטיים, והמלמד זה מה זה כותב, היו קוראים לזה, מה תלמוד תורה? כותב, כמו חדר של אשכנזים, אצל הספרדים היה כותב. כל אחד בחצר שלו פותח כותב, מגדל שם הילדים, מלמד אותם מהבוקר עד הערב, אחר כך הולכים הביתה, מקבלים, מקבל עבור זה איזה פרוטות, כל חודש משלמים לו. והיו כמה בני עניים שלא היה להם אפשרות, אז לא תמיד היו שולחים את הילדים, או לפעמים יש ילדים שהם לא כל כך ממושמעים, אז לא היו לומדים. אז העולם התחיל להשתנות, לפני 150 שנה ראה הרב שיש מצב כזה, הלך דיבר מיד עם בני משפחתו, והלך והקים בית מדרש גדול, קראו לו בית מדרש זילכה, כך זה ידוע, היה בית המדרש הכי גדול של בגדד. והכל הלימודים שם חינם, אין כסף. האנשים בעלי היכולת היו תורמים, הוא נדב בעצמו את הבניין, היה מגרש גדול במרכז העיר, בנו שם בית הכנסת, ישיבה גדולה ומקום לאברכים ולבחורים ומורים, שכר מורים מכיסו, והיה משלם להם כל חודש משכורת, והם היו מלמדים שם את התלמידים. אחרי זה היה גם ישיבה לבחורים, ישיבה למבוגרים, זאת אומרת גם לנשואים, תלמידי חכמים היו יושבים ועוסקים שם בתורה יומם ולילה. הוא חיבר ספרו זבחי צדק על פי השאלות שהיו נשאלים שם, בדיני איסור והיתר, תערובות, בשר וחלב, טרפות, שחיטה, כל הדינים של הורי דעה, גם איסור נידה, הלכות שבת ועוד. הוא נודע שמו כאחד מגדולי הפוסקים, עד היום מביאים את דבריו את כל גדולי העולם, אשכנזים, ספרדים, זבחי צדק, נחשב לאחד מעמודי ההלכה. אחד מתלמידיו שלמד אצלו שם בישיבה היה הרב רבנו יוסף חיים. יום אחד נפטר אחד מהדיינים בבית הדין. עכשיו על פי מישה כל דבר, אי אפשר להקים ולהושיב שום ראש ישיבה, שום חכם, שום מגיד שיעור, בלי רשותו של הרב. חיכה ימי השבעה, הסתיימו ימי השבעה, ביום השביעי נכנס הרב לבית המדרש. ראו אותו, ישר הבינו, הרב עכשיו מחפש ממלא מקום קבוע, זאת אומרת דיין קבוע שיהיה במקומו של הדיין שנפטר. שהרי זה לא היה כמו היום, לא מפחדים להיות דיינים, כל אחד בורח, תרחק מן השררה, בורח מן הכבוד, ולא רק בגלל כבוד, בגלל אחריות. דיין זה לא דבר פשוט, לעולם יראה דיין כאילו גיהנם פתוחה בתחת רגליו וכאילו חרב מונחת בין ירחיו, זה פחד. הוא עבר, הלך ושב, מי היה יושב שם? הרב אלישע דנגור, בעל ספר גדולת אלישע. ראה אותו, התחיל לרעוד, לרטט. להקובטה, דלדה, נקשן, איך הפסוק אומר? הרגליים מתחילות להקיש זו בזו. עמד לידו, אמר לו, בוא איתי לחדר. וילך הלוך ובכו. הרב הולך אחריו, הרב אלישע דנגור, אחרי הרב סומך, מוכה, חש אצלו לחדר, ואומר לו, אתה צריך להיות דיין, אכן לך תכין את הכלים שלך, כל החפצים, ואתה הולך לשבת דיין בבית הדין. חלף קוט, מה רמצאת בי, תמצא אחרים, אני לא רוצה אחריות, תן לי, טוב לי, נח לי במקומי, אני אשב ועסוק בתורה. אמר לו, זהו, הגיע הזמן שלך להיות דיין. אמר לו, אני לא יכול, לא. אמר, אני גוזר עליך בגזרת רב, ואסור לך לפקפק, אין לך להיהר אחריי. אמר לו, טוב, תן לי זמן 30 יום שאוכל לחזור על שולחן ערוך אבן העזר וחושן משפט. אתם יודעים מה זה אבן העזר וחושן משפט? זה צריך 10 שנים ללמוד את זה. הוא רוצה 30 יום רק לחזור על זה, כדי שלא ישכח איזה הלכה. אמר לו, אני נותן לך 30 יום, ועוד 30 יום, מהיום, אתה בבית הדין. תאריך זה וזה. כמה יום לחודש? שבעה באדר, שבעה בניסן, אתה שמה. בסדר, הלך הרב אלישע דנגור והיה בוכה, צם כל אותם הימים. היה אוכל בלילה וצם ביום. שלא יתעה, שלא ייקשל באיזה הלכה, שלא יפסוק איזה דין מוטעה, אולי חס ושלום יצא מתחת ידו גט, שיש בו פסול של אות אחת. אפילו צורת האות בגט לא בסדר, הגט כולו פסול, האישה הזאת אשת איש, הילדים שהיא תביא אחר כך ממזרים. מי אחראי? הדיין. שלושה, אבל גם כן שלושתם אחראים. היה בוכה וצם. יום לפני כן הלך אצל שלושה מאוהביו, אמר להם, אני מוסר מודעה בפניכם. זה המודעה שאמרנו, שכל דין ופסק שאני אפסוק שהוא נגד רצון השם, הרי הוא בטל ומבוטל, לאשר הריד ולא קיימין ולא יוחלין כלל ועיקר, כולהון התחרטת בהון מעטה ועד עולם. ואני מוסר מודעה בשניכם שאני לא רוצה בדין הזה, אלא רק מתוך כפייה שהרב שלי כפה עליי אני מקבל, בשמיים לא ידונו אותי על זה. טוב, ביום שבא לקבל את בא לבית הדין, קרא לו הרב אצלו לחדר, אמר לו, אתה מקבל עליך כעת, ויושב בית דין לידו, אמר לו, עכשיו תמסור בפני בית הדין ביטול כל מודעות שמסרת, כי אתה איש גדול וחכם מוסמך, ואתה יכול וראוי לפסוק את הדין לאשורו כדת וכהלכה. אבל הוא ככה כל רז להניס להם, איפה הרב יודע הכל? ככה מסר אותו. לכן גם כן יש, כשמוסרים לו עליכם היום גט, או גם בכתובה, כתוב בביטול כל מודעות והסמכתאות. למשל הוא אומר, אני סומך דעתי על זה, או על תנאי זה, או בתנאי כך וכך, אין תנאים ואין מודעות, בתנאי זה. אז ישראל מסרו מודעה, בזמן שקיבלו את התורה, אמרו, אנחנו לא רצינו את התורה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וכוח נתן לנו אותה? תורה שבכתב קיבלנו מרצון, אבל תורה שבעל פה לא. מיד בשעיה יום פורים, הנס הגדול, שראו את אהבת השם, קיימו וקיבלו עליהם. עכשיו מובן, קיימו מה שקיבלו כבר, כך אומרת הגמרא. אז נהיה מתן תורה מחדש. לזה אמרו דורשי רשומות, פורים, יש בו רמז של כל המועדים. במילים פורים, פה, וו, רש, יוד, מם, כך כותבים פורים. פה, גנטריה, כמו פסח, לשתבות של פסח. מה היה בפסח? יצאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאפלה לאורה, ומיגון לשמחה, ככה היה פורים. יצאנו משעבוד לגאולה, מעבדות לחירות, מאפלה לאורה, ומיגון לשמחה. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. מה הסוד? והחודש אשר נהפך. תראו איזה דבר, הכל נגד הטבע. זה פורים, לא סתם חוגגים פורים, עוד חג, עוד יום. לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. רבותיי, המדרש אומר, פורים באיזה חודש חל? באדר. זה חודש הכי אחרון מגלגל המזלות. הרי יש גלגל של מזלות, מי בראש הגלגל? ניסן, תלה. ומי בתחתית הגלגל? דגים. זה אדר, צריך להיות הכי פחות. נפטר בו משה רבנו עליו השלום, מת בו אבי התעודה, כך כתוב הפיוט. לכאורה המזל של ישראל לא טוב. יום שבעה באדר הוא יום תענית, יום צום. אבל נוהגים לצום בו, עד היום נוהגים. וקוראים קינות בו, ולומדים, מתפללים, מוסיפים סליחות. יש אפילו פיוט מיוחד שהיו אומרים אותו בתפילה, צעקה יוכבת וכל מר וקשה, סיני, סיני, איה משה. תראה לנו את משה, למה? אמרה אומרת, שנפטר משה, הקדוש ברוך הוא בעצמו היה בוכה. כל הרקעים בכו איתו, כל השמיים והארץ. עד שלא יכלו לסבול המלאכים, אכלו להם אצל ממתת, שר הפנים. אמרו לו, ממתת, שר הפנים, לך תראה, הקדוש ברוך הוא בוכה. מי יקום להם מרעים, יתיוסב להם פועלי אבן, צועק. מה ממתת, שר הפנים אצל הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, ריבונו של עולם, למה אתה בוכה? אמרו לו, משה נפטר. אמרו, אז מה נפטר? משה בחייו שלך ובמותו שלך. אדם פרטי פה בעולם הזה, לא עליכם יש לו איזה קרוב משפחה, יקירו, קרובו, אהובו, הולך לבית עולמו, בוכה ומספיד עליו. למה? עכשיו היה איתו, עכשיו איננו, נגעגע אליו. הוא נמצא שם למעלה, לא יכול לדבר איתו, לא יכול לראות אותו. אבל אתה, ריבון העולמים ואדוני האדונים, אשר בידך רוח ידך ושר רוח כל איש, מה אתה בוכה עליו? עונה לו הקדוש ברוך הוא, ממתת, תקשיב, אמסור לך משל למה הדבר דומה. למלך אחד גדול שהייתה לו מלכה מטרונה אהובה מאוד, אישה חכמה, ישרה, פקחית, נאה במעשיה, נאה במידותיה, נאה בהליכותיה, מושלמת בכל המידות והמעלות. והמלכה הזאת הייתה לה, הייתה מגדלת, מנהלת את הבית של המלך בתעת ובתמונה. והיה לה בן, והבן הזה היה שובב, עושה מעשים לא טובים. כך דרכם של בני מלכים, שהם יושבים לבד ומרגישים הכל, כולם עבדים שלהם, אז יש להם יצר הרע יותר גדול, ויש להם גם פנאי ופחות תורח. אז היה עושה מדי פעם איזה מעשים לא טובים, והמלך היה מעניש אותו וכוער בו ואתה לא מוסר, עד שלפעמים היה הבן הזה גם עושה מעשים יותר רעים, והמלך היה בא ורוצה להעניש אותו עונש קשה. מיד הייתה באה המלכה ומסתירה עליו, הוא רוצה להכות אותו מכות אכזריות או לגרש אותו מהארמון. כמה פעמים גרש אותו מהארמון שלו? אז היא פחדה שזה ישוזד ברחובות, איפה ילך, איפה יבוא. מיד הייתה באה ומגנה על הבן שלה ומדברת לטובתו, מצילה אותו. בימים מתה המלכה, והמלך היה בוכה וצועק, התפלש באפר והשליך כתרו מראשו, והיה פלש באפרים וצועק, מי ייתן לי אותה, מי ייתן לי תמורתה, מי ייתן לי חליפתה, וזועק וקולו נשמע בכל הארמון. עד שבאו כל יושבי הארמון, השרים והניצבים, הוא אדוננו המלך, כלום חסר בבית המלך? יבקשו למלך נערה טובת מראה? חסר בלי פקידים, לא צריך, אנחנו נהיה פקידים, אנחנו נביא לך איזה שאתה רוצה, מאיפה, מאיזה עיר שאתה רוצה, מאיזה סוג שאתה רוצה, מאיזה משפחה שאתה רוצה, איזה בת שתרצה אני נביא לך. למה אתה בוכה? די, כמה אתה מספיד ומיילל? אמר להם, לא עליה שאני הפסדתי אותה אני בוכה, על הבן אני בוכה, שכל פעם שהבן היה מורד בי וחוטא, היא הייתה עומדת ומלמדת עליו שאני גוריה ומגנה עליו. עכשיו שהיא איננה, כשהוא יחטא, מי יעמוד בשבילו? כך אמר הקדוש ברוך הוא. בזמן שהיה משה רבנו בחיים, אז הוא נמצא פה בעולם, יש לו דין ערבות, הוא מנהיג של עם ישראל. כל פעם שהיו ישראל חוטאים, רוצה הקדוש ברוך הוא להעניש אותם, תכף ומיד היה הקדוש ברוך הוא בא להעניש, בא משה רבנו, עומד בפרץ, ויחל משה את פני השם אלוהיו, למה השם יחרה אפך בעמך? והיה כל פעם מבקש, לולא משה בחירו, עמד בפרץ לפניו, מאשים חמתו מהשחית. עכשיו כשיחטו ישראל לפניי, ואני רוצה להגלות אותם, או להעניש אותם, מי יקום להם מרעים? מי יתייצב להם פועלי אבן? ככה אמר הקדוש ברוך הוא לממתת, זה הטעם שהוא היה בוכה על ישראל. אם כן, נחזור לענייננו. יוצא כימו פורים, זה בא להזכיר לנו, רבותיי, את אותו עניין. בחודש אדר נפטר משה רבנו, בחינת המזל אדר הוא דגים. דגים איפה נמצאים? במים. ואיפה המים? בים. איפה המקום הכי נמוך בעולם? זה הים. ועוד יותר נמוך מהים זה קרקעית הים. מה יש שם? הדגים, הם בשפל המדרגה, לכאורה הם אין להם מזל, הם מתחת כדור הארץ בתהום. ובא משה רבנו שנולד בחודש אדר, בשבעה באדר, שפרעו לא העלה על דעתו שזה הילד הזה אין לו מזל, הלוא הם המצרים הכל היום עובדים הכוכבים ומזלות. הוא מכה את פרעו, הוא מכה את מי? את האלוהים שלו, שהוא התלה. הרי הם היו מאמינים בכוכבים ובמזלות, ובמצרים היה ובלוהיהם עשה השם שפטים. לקח את האלוהים שלהם והיקה אותו, ומציבה לישראל ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, והיו לוקחים אותו וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, מעליכם ברגליכם, לא תשברו, ועצם לא תשברו בו, לא תאכלו ממנו נער, בשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעה ועל קרבו, שכל המצרים יראו שזה תלה, שזה האלוהים שלהם, ואנחנו צולים אותו ומשאירים אותו שלם. והזוהר הקדוש כותב, תראו פרשת בו, אמר להם הקדוש ברוך הוא לאכול את הכבש באותו לילה ולהשליך את העצמות שלו שלמות, שלד שלם בחוץ, בחוצות, וכל החוצות של מצרים היו מלאים שלדים של תלאים, והכלבים חגגו אותה לילה. אם יש חג הכלב, תשמע, במצרים יש להם תאריך, זה ליל פסח, והיו אוכלים את העצמות ומשברים אותם עד שהקולות של שבירת העצמות היה נשמע בכל הבתים של מצרים. אומר רבי שמעון, ודה אהבה קשינו למצרי יתיר מכולהו, זה היה קשה להם למצרים יותר מהכל. איך רואים שחוקים את שיניהם, לא יכולים לעשות כלום. איך הכלבים שהם הכי מאוסים אצל המצרים, היה הכי סנוי, זה הכלב. עד היום הערבים פחדים, תביא כלב יברח. נחש הם לא מפחדים, מכלב הם מפחדים. רואה כלב, הכלב הזה גורס את, את העצמות של האלוהים שלו, זה היה קשה לו. אז זה עשה הקדוש ברוך הוא הפוך ממה שחולה. אז בא פורים, פורים יש בו נגד הטבע. איך מי האמין שעם ישראל ככה יעלה? זאת ועוד, המן מחשב גדול היה, הוא ידע שהמצב של העולמות לא טוב. שכן מה כתוב בראשי, תראו שם בפסוק, ישנו עם אחד, מה זה ישנו? ישן הוא האלוה שלהם. ידע שהפסוק אומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל יש פסוק אחר, דומה דודי לצבי. מה זה דומה דודי לצבי? אומר תרגום שני, מה הצבי הזה כשהוא ישן, עוצם עין אחת ופותח אחת. אומר, אומר ישראל, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שבגלות הזאת, אפילו שאתה עושה עצמך כישן, כמו שכתוב בתהילים, ויקץ כישן השם, כגיבור מתרונן מיין, אנא ממך, פקח עיניך וראה שוממותנו, והעיר אשר נקרא שמך עליה, תפתח עין אחת, כמו הצבי הזה שהוא ישן, משאיר עין אחת פתוחה, שאם יבוא אויב או סכנה, מיד הוא רואה ומיד הוא קופץ, בורח. ככה אתה ריבון העולמים. זה אחד מ-70 שמות שיש לו לקדוש ברוך הוא, שמביא רבי יעקב בעל התורים, צבי, עופר. זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. דומה דודי לצבי או לעופר הירים. אם כן, יוצא שפורים בא להראות נגד הטבע. זה נחזור לראשי תיבות. פורים פה זה פסח. כמו בפסח יצאו ממצרים, ככה יצאו מתחת שלטון המן והחשברוש. וב וסוכות. כמו בסוכות הקדוש ברוך הוא שוחח עליהם, שם להם סוכות ושם להם שבעה ענני חבות, גם כעת שוחח עליהם בעברתו הקדוש ברוך הוא ושמר על ישראל. אחר כך יש רש, זה ראש השנה. מה יש בראש השנה? ראש השנה יש שלושה ספרים נפתחים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינונים. ככה בפורים נידונים, נידונו ישראל. היה ספרים ראשונים, אומר הזוהר, ספרים אחרונים. ספרים הראשונים והעיר שושן נבוכה, ספרים אחרונים והעיר שושן צהלה ושמחה. מי זה העיר שושן? זה ישראל. למה קורה להם העיר שושן? כי רוב תושבי שושן היו יהודים. אז כל עיר נקראת על שם רוב תושביה. אשר אומר הפסוק והעיר שושן, פירושו היהודים אשר בשושן. אז אם כן, יוצא איפה שמה שהיה בסוכות, ששמר אותם על ידי שבעה עננים, היה גם בפורים, שמר אותם הקדוש ברוך הוא. מה שהיה בראש השנה, שספרים נפתחו, נפתחים, ככה היה אז, נפתחו הספרים ונידונו ישראל. מה שיש מדרש, תראו, מביא אותו תרגום שני. טוב מאוד שאדם ילמד, אפילו בשבת זו, או לפני כן, או אחרי כן, בפורים, תרגום שני, את התרגום של ה... יש תרגום ראשון, זה אונקלוס, ויש תרגום שני, של יונתן בן עוזאל. שילמד אותו האדם, יש הרבה מדרשים מעניינים שנמצאים שם, שמסופר על המהלך של הנס הגדול שהיה. שם אומר התרגום שהיה בזמן שאכלו מסעודתו של אותו רשע, היו 18,500 יהודים. זה אחרי האיסור שמרדכי פרסם. לפני זה מי יודע, היו אוכלים הרבה, אולי 500,000 יהודים היו יכולים לפעול שם. כאן נפלו 18,500. מרדכי היה צועק ואומר, אל תלכו לאכול בסעודתו של אותו רשע. היה הכל אוכל כשר, הכל חנק בית יוסף, אבל זה מקום של גויים. היה שם גאולי גויים, הוא הביא להם כלים של בית המקדש. איפה ראינו? וכלים מכלים שונים. מה זה שונים? משונים, אומרת הגמרא. כלים של בית המקדש הוציא להם, וכערות של, היו בהם מנסחים, היו מגישים את הכתורת, כל כערה יש בה אולי 5-6 ליטר, כל כערה כזאת נתן להם על זה בתוכה יין כדי לשתות. זה כלים מכלים שונים. מיד עמדה השכינה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, כלום הקריבו לפניך, איזה פר כשר כשנה. שתר, מה זה שתר? שתי תורים או שני בני יונה, מרס, מרסנה, ממוכן, כלום מרסו לפניך בדם, זה במקום שהכלים האלה היו כעת בבית המקדש, עכשיו החשברוש אוכל ושותה ומוזק בזה לעבדים שלו בזה, מיד אמר שלח הקדוש ברוך הוא את המלאכים שלו, שיבשו לו את השמחה שם, אבל היה שם רעש גדול, בא שטן, שש ושמח, אומר תראו, צועק למעלה, 18,500 יהודים אוכלים במשתה של החשברוש, שותים שם יין, אוכלים יחד עם גויים, הרי אסור לשתות יחד עם גוי, אפילו יין כשר למהדרין, לשתות יחד עם גוי אסור. מיד אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, לך ואביא לי איגרת ואני אכתוב את דינם של ישראל. מיד רץ, בא השטן עם האיגרת שהקדוש ברוך הוא יכתוב איגרות, אז מה שנכתב פה זה נכתב למעלה. שואל לו הקדוש ברוך הוא את השטן, אומר לו, והתורה מה תהיה עליה? מה אומר לו? הניח אותה בעליונים, יש לך מלאכים למעלה ילמדו תורה, או הנשמות של הצדיקים שם ילמדו תורה, פה לא צריך. והקדוש ברוך הוא בא לכתוב, מיד באו שמיים וארץ, לבשו כדרות, על בי שמיים כדרות, ושק אשית כסותם, תחילו לבכות, אם ישראל אינם בעולם, אנחנו למה? אנחנו נחרבים. באו השמש והירח, גם הם היו צועקים, באו כל מלאכים הרום, היו צועקים, עד שבא אליהו הנביא, הוא הציל את המצב. אליהו זה שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, וסניגור גדול של עם ישראל. אחרי אומרים אליהו הנביא, זכור לטוב. משה רבנו עליו השלום, ככה אומרים. אליהו הנביא זכור לטוב. למה? אומר הרב מגלי עמוקות, משה רבנו היה תמיד משכין שלום בינינו לאבינו שבשמיים. כל פעם שהקדוש ברוך הוא היה כועס על ישראל שעושים איזה עוון, עומד ואומר סניגוריה, אז עושה שלום. מידה כנגד מידה, מזכירים אותו, אומרים משה רבנו עליו השלום, כי הוא היה איש השלום. אליהו הנביא זכור לטוב, כל פעם שישראל בצרה או עושים איזה זכות, איזה מעשה טוב, מיד הוא עולה למעלה, הוא מזכיר זכויותיהם של ישראל, אז הוא מזכיר אותנו לטובה. לכן אומרים מידה כנגד מידה, אליהו הנביא זכור לטוב. אז ככה היה, בד צעק לפני הקדוש ברוך הוא והלך הביא את האבות. אז יש מדרש שאומר שהאבות לא יכלו לעמוד לבקש כמו שצריך, עד שהלך לו אצל משה רבנו, שאל אותו האם זה בחותם של טיט או חותם של דם, אמר לו חותם של טיט, אמר חותם של טיט אפשר לבטל. שאל אותו יש צדיק באותו דור, אמר לו יש מרדכי, אמר לך תגיד לו שהוא יתפלל למטה אני למעלה, ועמד משה וביטל את הגזרה. אז ככה היה. אז אם כן, זה היה ספרים ראשונים וספרים אחרונים, זה כמו ראש השנה. אחר כך יוד של פורים, זה יום הכיפורים, יש לנו יום אחד בשנה יוד, יום הכיפורים 10 בתשרי. יום הכיפורים, כמו ביום הכיפורים נמחלים עוונותיהם של ישראל, יוצאת בת קול לעת ערב ואומרת לאכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, ככבה רצה אלוהים את מעשיך. ככה היה בפורים. צמו 3 ימים, אסתר ותלבש אסתר מלכות, גם אני ונערותיי עצום כן היא צמה. מרדכי כל אותם ימים, גם עוד לפני כן של הסעודות, אומר המדרש, היה יושב בתענית ובוכה. אז הקדוש ברוך הוא שמע את שמעתם וצעקתם ופדע אותם. לכן אפילו בשולחן ערוך מובא, יש היה מנהג שהיו צמים עכשיו בחוד שבוע הזה 3 ימים, היו עושים את זה רצוף, ושהיו עושים את זה עם הפסקה בלילה, אבל 3 ימים, 3 ימים זכר ל3 ימים שהיו, שצמו אז כל ישראל. מתי צמו? י' ט"ו וט' ז' בחודש ניסן, זה ליל פסח היסטורי שלא עשו ישראל ליל פסח. ויעבור מרדכי ביטל ליל הסדר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, עד שהקדוש ברוך הוא שלח את השר הממונה על השינה, כך מובא במדרש אסתר, יש מדרש בשם מדרש אסתר. קרא הקדוש ברוך הוא אותו לילה לשר של השינה, אמר לו תראה, ישראל לא ישנים הלילה, שבים בוכים, המלאכים למעלה לא ישנים, הצדיקים במרום לא ישנו, לך תאיר את השוטה הזה חשברוש. מיד ירד המלאך גבריאל וחבט אותו בקרקע 365 פעם הפיל אותו מהמיטה לארץ. טוב, עכשיו מה עשה לו גם? הביא עליו גם שינה מצד אחד והעיר אותו מצד שני. אז זה יותר גרוע, התעלל בו. וצעק לו, כפול טובה, לך ושלם טובה למי שעשה לך טובה. כל הזמן צועק, כפול טובה. מרביץ לו, מכה אותו וזרק אותו לרצפה. אמרנו את זה גם בכל השפות, אולי הוא שכח איזה שפה, אז שידע. כפול טובה, לך ושלם טובה למי שלם לך, למי שעשה לך טובה. עד שאמר להביא את הספר הזיכרונות, והיו נקראים לפני המלך. אז כך עשה הקדוש ברוך הוא. אז זה יוד יום הכיפורים. ומה נשאר? מהם מתן תורה. מה שהיה במתן תורה, שקיבלו את התורה, ככה היה גם כן בזמן העניין של פורים, שקיבלו עליהם מחדש. וזה המדרש אומר בשיר השירים. באתי לגדי אחותי קלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דפשי, שתיתי עיניים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. מה פירוש הפסוק? אומר ככה. באתי לגני, זה בהר סיני, במתן תורה, אומר המדרש. בא הקדוש ברוך הוא לגנו, כי כך מתחיל רבי שלמה בן גבירול. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסים. בזמן מתן תורה הוא ירד לקבל את ישראל, והוא כמו חתן, ואנחנו הקלה. ונתן לנו כתובה, זאת התורה הקדושה. אז באתי לגני, זה מתן תורה. אחותי קלה זה אנחנו. הריתי מורי, אין בסמי. מי זה מורי? מרדכי נקרא מורי. מרדכי זה שם פרסי, זה לא שם עברי. הוא השם שלו היה פתחיה, ככה אומרת הגמרא. אז למה עשו את זה מרדכי? זה מורדרור, לשון בוסם. והיא היה שמה הדסה, גם היא בוסם, הדס. הם קראו לה אסתר, שם הלועזי שלה אסתר, והלועזי שלו מרדכי. היום זה שם יהודי בכל דבר, אבל יש דבר נפלא. הגמרא אומרת פתחיה זה מרדכי, ושימנך והיה ראשיתך מצער אחריתך יסגה מאוד. שימו לב שפה דבר מאוד יפה. מם של מרדכי 40, תכפיל אותו כפול 2 יצא פה, זה פה של פתחיה. אחר כך יבוא רש, נכון? רש של מרדכי 200 כפול 400 תף של פתחיה. אחר כך דלת של מרדכי, דלת 4, תכפיל אותו פעמיים 8 ח' פתח. אבל אחרי זה הולך הפוך, יא חף של מרדכי 20, תוריד כעת חצי, אז נהיה יוד. אחר כך יוד של מרדכי זה 10, תוציא אותו חצי, יהה של פתחיה. והיה ראשיתך מצער, הרי אותיות הראשונות של מרדכי ממרש דלת הן קטנות, אכפיל אותן בכפול, אחריתך יסגה מאוד, זה יא, נהיה מרדכי. חף יוד זה יותר גדול מיה של פתחיה. אז זה מכאן רמז, פתחיה זה מרדכי. זה אומר, הריתי מורי, זה מרדכי. והגמרא שואלת, מניין למרדכי מן התורה? בפרשת השבוע, עוד שבועיים. ואתה קח לך בסמים ראש, מורדרור. וכנמון בסם, זה שהביא למשכן. מורדרור, בתרגם מנן, מרד אחיה, זה מרדכי. הריתי מורי, מורי זה מרדכי. אם בסמי, זו הדסה, שזה הדסים. סתם בסמים זה הדס. כך כותב גם הריטב"א עליו השלום. שטוב שאדם במוצאי שבת ייקח דווקא הדסים. לכן בליל שבת, שמצווה להקיף את השולחן לפני הסעודה, לפני הקידוש, פעמיים. אחד בבוקר ואחד בערב. יעשה פעמיים. זאת אומרת, פעמיים בערב, פעמיים בבוקר. שתי הקפות. קפה ראשונה בשקט, מקיף בשתיקה. כך כותב רבנו ארי. הקפה שנייה, ייקח הדסים, יברך עליהם עצי בסמים, ויקיף עם ההדסים את השולחן. תעשה את זה ותראה איזה שבוע מוצלח יהיה לך. זה בלילה איך שאתה בא לבית. בבוקר איך שאתה בא לבית, לפני הקידוש, לפני שתשב במקום, תעשה כן. שואל הריטב"א, למה הדס דווקא? איך שכל שאר הבסמים, יש מהם, יש ריח, יש אין ריח, ויש נותנים את הריח לפני כן. אז אני עוד לפני שמברך, כבר מריח אותם. אבל ההדס אי אפשר להריח עד שאתה תשפשף קצת ותשים אותו ליד החותם, אז אתה תריח. אם כן, לא נהנית בלי ברכה. ההדס נמשל הקדוש ברוך הוא להדס. כמו שאמר הנביא, ראיתי את השם, והנה הוא עומד בין ההדסים. והצדיקים נמשלו להדס, לכן זה ההדס. וכן גן העדן, מה נקרא בגמרא במסכת שבת? גן של הדסים. זה מה מובא בילקוט, בראשית, שכל צדיק שנפטר מהעולם, בשעה שמגיע בגן העדן, יוצא מלאך לקראתו, מביא לו בד, 8 בדים של הדסים. 8. בכל בד, 500,000 ריחות יש בו. 500,000. תעשה כפול 8, 4,000,000 ריחות. זה רק בשביל ההתחלה. ככה המעלה של ההדס. אז זה הריתי מורה עם בסמי. אכלתי. אכלתי יערי עם דבשי. יערי, מי זה יערי? זה המן הרשע. למה זה קוץ? יערי זה לשון קוץ. כמו המן, קוץ. אין דבשי, דבשי זה חרבונה, וגם חרבונה זכור לטוב. זה הדבש שיש, יש עוקץ ויש דבש. העוקץ זה המן, והדבש זה חרבונה, וגם חרבונה זכור לטוב. אחר כך שתיתי עיני עם חלבי, שתיתי עיני זה שעשה בהם נקמות. עם חלבי זה צדיקי הדור שהיו באותו דור, אם כן אכלו רעים בפורים, שתו ושחררו דודים. זה המעלה של יום הפורים, ככה היא גדולה וחשובה מאוד. זה אומר המדרש, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש. כל מה שכתוב, כתוב שכתוב ויהי, אינו אלא לשון צער. 5 פעמים יש בתנך ויהי, וכולם לשון צער. אחד הראשון, ויהי בימי אמרפל, מלך שנער. מי זה אמרפל? זה נמרוד הרשע. למה קראו לו אמרפל? אמר פול. לקח את אברהם אבינו, ואמר לו פול לכבשן האש. למה ויהי? אומר המדרש, לפני נמרוד לא היה שום מלחמה ושום קטטה בעולם. הראשון שעשה מלחמה בעולם הראשונה, זה היה אמרפל הרשע. לכן אמר וי, ויהי בימי אמרפל. אחר כך יש לנו ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעה בארץ. ובימי אברהם אבינו, ויהי רעה בארץ. וי, זה 3 וי. אחר כך יש בזמן אחז הרשע. ויהי בימי אחז, מה כתוב? עלה רצין מלך ארם על ירושלים. כשיש רשעים, אז נהיה וי בעולם. וזה החמישי, בא אחשוורוש הרשע, אומר המדרש עליו, וי, למה וי? הוא הרשע הזה, הלך לקח את הכיסא של שלמה המלך, ורצה לשבת עליו. הרי הכיסא הזה, אחרי שנחרב את המקדש, בהתחלה לקח אותו שישק מלך מצרים. לקח אותו אצלו למצרים. והכל היה עשוי ברוח הקודש. שלמה לא עשה את זה לכבודו הוא, לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא ישב על כיסא השם, כתוב. וישב שלמה על כיסא השם, ותיקון מלכותו מאוד. הוא עשה מדרגות לכיסא, מעלות, 6 מעלות לכיסא. אריה, דוב, נמר, מה לא עשה שם? שור, שם שם נחש, והם היו, כשהיו באים עדים לעיד, רוצה להביא אותם לפני שלמה. אם העד היה משקר או משנה קצת, מיד כולם היו שואגים. מהפחד העד היה מתעלף, נופל במקום. בקש סליחה, רוצה לחזור בו. ככה היה. והיה לו שם היה יושב למעלה, וכשהיה בא לשבת, הייתה יונה, פותחת את הטבע, מוציאה ספר תורה, ושמה לו את זה בחיקו. ככה היה בזמן שלמה. הייתה מלכות שלמה. אחרי זה בא שישק מלך מצרים לקח את זה. אחריו בא סנחריב מלך אשור לקח אותה מידו. אחרי סנחריב מלך אשור בא פרעה נכו ופרעה מלך מצרים בא לשבת על הכיסא טיפש רק הרים רגל אחת מיד האריה הכה אותו ועשה אותו נכה לכל ימיו. לכן נקרא פרעה נכו. אחר כך נשאר הכיסא הזה שם בא קורש מלך פרס ושם אותו אצלו אבל הוא ישב עליו. קורש ידע לו לשבת. מה אחשוורוש רוצה לשבת לא יכול, עשה כיסא אחר, העתקה שלו. תראה כמה השקיע השוטה הזה, לא, רגשי נחיתות, רוצה להיות דומה לגדולים. מה שניסה לא הצליח, אז עשה בסוף כיסא אחר לא דומה לכיסא הזה. לכן לכבוד שישלים את הכיסא לקח לו 2 העבודה של הכנת הכיסא. רק הביא את כל האומנים מאלכסנדריה של מצרים שיעשו את הכיסא, בסוף כשבת, לכן הפסוק אומר, לא סתם, בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מה פירוש כשבת המלך? מה? אז מה, כל מלך שיושב על הכיסא עושה זה, אלא הוא טרח מאוד לעשות כיסא חיקוי לכיסא שלמה המלך. הראשון שעשה חיקוי, לא יכל לשבת עליו. עד שעשה סוג אחר, אבל מזכיר קצת את הכיסא של שלמה, ואז עשה ליום חנוכת הכיסא, עשה חגיגות גדולות, ואז התחיל את כל ההשתוללות שלו, ואז רצה לראות את העושר שלו. כמרה אומרת, היה העושר שלו 650 אוצרות מצא בתוך הפרט, חפר שמה, אבל הוא כבש את בגדד, וחפר את הפרט, להאריך את הנהר. אז מצא שמה, כדוש הוא עשה, שימצא שמה אוצרות, 680 ספינות מלאות זהב, כסף ונחושת מצא שם. אז רצה להראות את העושר שלו ואת עושר כבוד מלכותו. ואז הוא ובשתי היו בעצה אחת, רצו להחטא את ישראל. אמרו, איך נביא את, נחטא את ישראל? נעשה הפרדה, הם יעשו גברים לבד ונשים לבד, ואז אחרי זה יבואו ויחטאו את ישראל. מי זאת ושתי? אותי המרשעת, היא נכדה של נבוכדנצר הרשע, ביתו של אביל מרודח, בנו של נבוכדנצר. והוא, אחשוורוש, לא היה ממשפחה מיוחסת. חילי הייתה מצוחקת עליו, הוא היה שומר הסוסים של אבא שלה. ואחר כך היא הסכימה לקחת אותו, ועל ידי הוא שווה אותה, הייתה שבויה, כי הרגו את אבא שלה, וכל הסיפור מובא במעם לועז באורך המדרשים. קיצור, היא הייתה מרשעת הזאת, צונה יהודים, אנטישמית מובהקת, והייתה מעבידה בנות ישראל ערומות ביום שבת. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני אפרע ממנה. מה הסוד שלה? לכן צמח לה זנב וקרן ביום שבת, ביום השביעי. מה הסוד? רמה מפנו עליו השלום, שהגאון אדיר ומקובל גדול. כותב דע, שכך קיבלתי מהרמק, ושתי זאת הייתה, אחר כך באה תקנה ובאה בגלגול של איזה פרה שהחזירה מישהו בתשובה. מה המעשה? בירושלמי, מסכת שבת, מובא על רבי אלעזר בן תורתא. ואלעזר בן תורתא, הוא היה גוי. יום אחד הלך קנה איזה פרה מאיזה יהודי. בא לעבוד איתה בשבת לחרוש את השדה, הפרה לא רוצה לעבוד בשבת. מה שניסה, היכה אותה בטובות, ברעות, בכל מיני שידולים, אילוצים, הפרה לא רוצה לעבוד בשבת. מה עשה האיש? מה עשה האיש? הלך לחפש את המוכר, היהודי. בא אצל היהודי, הלך אליו לבית, איננו, איפה נמצא? בבית הכנסת. נס אליו בבית הכנסת, אי אפשר להיכנס, חיכה בחוץ, שלח מישהו שיקרא לו. יצא זה היהודי, ישר הבין מה הבעיה. אמר, אין בעיה, איפה הפרה נמצאת? תראה לו איפה היא נמצאת. לקח אותו לשם, ניגש אליה, אמר לה באוזן, עד עכשיו את היית ברשותי, היית צריכה לשמור שבת, למען ינוח שורך וחמורך, כתוב. אבל מעכשיו את ברשותו של הגוי. רק שמעה ככה התחילה לעבוד. אמר לו, הגוי, אני לא רוצה את הפרה הזאת, קח אותה בחזרה. אמר, מה קרה? אמר לו, זה מחושפת. אני, מה שאני מנסה לאלץ אותה, בכל מיני שיטות דרכים, אתה בא, מדבר לה באוזן, אתה כישפת אותה, לא רוצה לעבוד עם פרה מחושבת, תחשב לי את השדה עכשיו, יאכלו אוכל מחושף, יהיה לי שם רע. אמר לו, לא חביבי, לא חישב. מה אני ראיתי, אתה לוחש לה באוזן? אומר, נכון. מה אמרתי לה? אמרתי לה, היום שבת, שאלת פרה, נכון? אני ככה אמרה, אמרתי, עשתה בראש, כן. אמר לו, הנה, היום היה שבת, אתה לא רואה אותי, אני בגדי שבת, אנחנו לא עובדים בשבת, היא רגילה לעבוד אצלי, לא לעבוד בשבת. אמר זה הגוי, אוי ואבוי לי, זה פרה שאינה מבינה ואינה שומעת ואינה רואה ואינה יודעת, אין בדעת, היא יודעת מה זה שבת, מה זה אלוהים, הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא שהוא יש לו שכל ועיניים לו, כן, אני רוצה להיות יהודי. הלך והתגייר ונהיה תלמיד חכם, וקראו לו רבי אלעזר בן תורתא. תורתא זה שור. אז לא יפה להגיד רבי אלעזר בן הפרה, זה אמרו בן תורתא, לא בן תורה. תורה זה שור, ותורתא זה אשתו של השור. אז אומר רמה מפנו, ושתי באה בגלגול הפרה הזאת, ואחשוורוש בעלה בגלגול רבי אלעזר בן תורתא. למה? כי היא הייתה מחללת שבת ומחתיאה את הבנות שיחללו שבת, הביא אותה בפרה שתשמור שבת ותקדש את העולם על ידי שהיה קידוש השם ששמרה שבת, פרה שמרה שומרת שבת. זה דבר היה שעוד לא היה לעולמים. הוא שואל, ומי זאת אסתר? ואסתר המלכה הייתה, כמה גלגולים היה לה, תראה איזה נשמה גדולה הייתה לה, אבל היא רומזת השכינה. אבל היא שתי התאומות, שתי תאומות שהיו לו להבל, שתי נשים. עם קין נולדה תאומה אחת, עם הבל שתי תאומות. שתי התאומות של הבל באו אחר כך באסתר, אבל בהתחלה באו שתיים, שהם אחת, בתיה בת פרעה וציפורה אשת משה. בתיה בת פרעה וציפורה אשת משה, שתיהם התאומות של הבל. היא ביתו של יצרו, ציפורה, והיא ביתו של פרעה. שתיהם גדלו יחד במצרים. אחר כך באה שוב, באה גם בלאה ורחל, אז זה שלוש גלגולים, שתי תאומות של הבל, לאה ורחל ובתיה בת פרעה וציפורה אשת משה. אחר כך שתיהם באו באסתר המלכה. אסתר המלכה היה בה שתי נשמות של הצדיקות האלה, כן, זכתה להיות כל כך עצומה. ומרדכי, הוא היה נשמת משה רבנו, אבל היה בו איזה עניין. מסכת גיטין, יש בגמרא שמה מובא מעשה נורא, גיטין ממזיין, הגמרא אומרת, מעשה היה באיש אחד, בזמן בית שני היה עוני גדול פה בארץ ורעב, ולא עליכם, האישה שלו הולידה לו בת ומתה בלידה, והוא היה עני מרוד, עכשיו נשארה לו תינוקת, איך יגדל אותה? נעשה לו נס וצמחו לו דדים והוא היה מניק אותה עד שגדלה. אז הגמרא שמה דנה אם זה גנאי או לא גנאי, יש שם מחלוקת. יש מי שדרש את זה לשבח, שהיה לו נס, שמה לו זה גנאי, שגבר נהיה כאילו חלק בדמות אישה, זה לא כך. אומר הרמה מפנו, זה האיש הזה, הוא גלגולו של מרדכי, הרי מרדכי היה אותו דבר. מגיע אסתר, טוב, אסתר בתריחי, דוד מרדכי, כתוב שמה דד מרדכי, שגם מרדכי היה איתו אותו סיפור. ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבת, שם אותה אצלו, ואחר כך היא הייתה אשתו, היא בת דודו ממש, כי אביה אביחיל ואביו של מרדכי יאיר היו אחים, שני אחים, אחד אביחיל ואחד יאיר. אביחיל הוליד את אסתר ומת, ויאיר זה אביו של מרדכי, וכשהיא הולידה אותה גם היא מתה. שמה יעשה מרדכי, איפה יגדל את הילדה הזאת? בין הגויים הוא היה עניק אותה. והמדרש אומר שהיא הייתה בזמן שלקח אותה חשברוש בת 75 ונראית כמו בת צעירה בת 18 שנים. ככה הייתה אסתר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אז זה היה מרדכי, היה בו מאותו נשמה של אותו איש. יש הרמה מפנו ממשיך שמה שידוע, יש מעשה בגיטין שם באותה סוגיה, גמרא אומרת, ריש לקיש זווין נפשי ללודאי, ראשי מסביר, היו איזה, כמו גם היום יש בלוד, שמצילנו מהם ומהמוניהם, משטרה לא מתקרבת לשם. הייתי שם לפני שבוע, הראו לי, אמרו, משטרה פה פוחדת לבוא. יש שם, הלודאים, היו ראשי אומר, אוכלי אדם היו. זה הלודאים. ריש לקיש החליט לעשות להם סוף, לחסל אותם. יש לו שיטות שלו. עם ביטחון פנים. מה עשה ריש לקיש? הלך מחר את עצמו לעבד אצלם, תחפש לאיזה עבד, אבל אם רוצים לקנות עבד קחו אותי לעבד. טוב, הוא היה איש גיבור וחזק וחסון, הוא גבר, אבל אנחנו צריכים אחד כזה. עבד אצלם יום אחד, הוא עשה משהו, תפסו אותו, אמרו לו רוצים להרוג אותו. אמר להם, לא, אני מבקש, נכון שלפני שמוצאים מישהו להורג צריך משהו בקשה אחרונה לעשות, כלומר אומרת כיחיד איחוד דמה, שימחלו את הדם שלו. אמר להם, טוב, אני רוצה להכניס אתכם, להכניס כל אחד בתוך שק ולחנוק אותו. טוב, אמרו, מה יחנוק אותו? וזה אנחנו פה 30 איש על אחד, איך הוא יכול עלינו? בסדר. אז הוא תפס אחד אחד, היה לו שק, בתוך זה היה מקל מעופרת, והוא אמר, אני רוצה לתת מכה לכל אחד מכה וחצי במקל. אמרו, טוב, תן לנו מכה וחצי. כל אחד מכה וחצי, אחר כך תהרגו אותו. נתן לו מכה לזה, מיד הוציא את הלשון. הוא יודע לתת מכה בדיוק במקום הנכון, בראש. אז הוא הוציא את הלשון. אמר לו, אתה צוחק עליי, יש לך עוד חצי מכה לקבל. חיסל אותו, וככה חיסל את כולם, והרג את כולם. אז אומר הרמה מפנו, למה מכר עצמו ללודאי? הוא הכניס את עצמו לסכנה, מה אתה נכנס לתוך גובה עריות, לתוך לא ערי? אלא הוא היה גלגולו של מרדכי, ומרדכי סיכן את כל עם ישראל בזה שלא השתחווה להמן. אבל האמת, יש דיון בפוסקים, למה מרדכי לא יכרע ולא השתחווה? שמה אתה צריך להכניס בסכנה את כל עם ישראל? אתה מנהיג של עם ישראל, הרי הוא יושב בשער המלך, נקרא שר, היה ראש הקהילה היהודית. איך הגיע לשם? מרדכי הוא היה אמת בבבל, בבגדד. איך הגיע לפרס? שכורש כבש את בבל, הגלה שני מנהיגים, את דניאל ואת מרדכי. אמר, אם אני רוצה את היהודים אצלי שיהיו בשקט וישבו בשקט, לקח את מרדכי ואת דניאל, לקח אותם אצלו, הושיב אותם בשושן, ונתן להם שם לשכות, היו שם ישבו, דניאל אחר כך נפטר, ונשאר מרדכי, הוא היה מנהיג של עם ישראל, מנהיג בלעדי. אז הוא הכניס את ישראל לסכנה, כמו שכתוב במגילת אסתר, ואיבס בעיניו יש לו אחד מרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. אבל האמת מרדכי כדין עשה, למה? כי המן היה עבודה זרה, כי המן שהיה עובר, הוא היה לו חקוק עבודה זרה על הברכיים שלו. והיה מתכוון שהשתחבו לעבודה זרה שלו, לכן לא רצה, לא יכרע להמן, לא יכרע ולא ישתחווה כתוב, לא יכרע להמן ולא ישתחווה לעבודה זרה שיש עליו. יש עליו עבודה זרה, איך הוא רוצה שאני אשתחווה לו? לכן לא רצה להשתחוות. אבל בכל זאת רצה לתקן את זה, הלך לארש לקיש, ומחר עצמו ללודאי. והחשברוש, יש מקום כתוב אשרוש במגילה. חסר, תרמוז אש, האש של התורה, היא שחילתה את כל הממשלה שלו, את כל הגזרות שהם רצו לגזור על ישראל, הכל התבטל על ידי אש. ואיזה אש? אש של התורה. לכן הנחש מפחד מאש. המן היה נחש. מאיפה בא הנון של המן? זה יעשו עץ גבוה 50 אמר, בנו היום יש כמה סודות עמוקים בזה. העץ דווקא 50 אמר, מה זה העץ? זה עץ הדעת, כמו שכתב זרש, המרשעת היה לה 365 יועצים, הכל לפי אסטרולוגיה. כל יום יועץ לאותו יום. כל אחד יש לו מזל של יום אחד בשנה. מה שהוא אומר צריך להתקיים. וכל היא הייתה שקולה בכשפים שלה כנגד 365 יועצים. ככה הייתה זרש. והמן היה שומע בקולה הכל אשר לכל. והיא הייתה המרשעת הזאת כנגד כולם, והיא הייתה אומרת לו, תדע, היא אמרה לו בסוף, אם זרע יהודי מרדכי אשר החילות על ינפול לפניו, לא תוכל לו. אז היא שיעצה לו לעשות עץ, אמרה לו, רק בעץ תוכל עליו. המדרש אומר, אמרה לו, לא תוכל. אם תזרוק אותו לאש, הנה חנניה מישאל מעזריה, יצאו מהאש. זרוק אותו לאריות, דניאל ניצל מהאריות. זרוק אותם במדבר, ישראל במדבר, הוא פרו ורבו יותר ויותר. זרוק אותם למים, היה משה רבנו, שהוא הושלך למים, וכי מן המים משיתיהו. אין לך שום דרך להצליח. אני אגיד לך מה, כולם היו טיפשים. פרעו היה טיפש, כל אלה שהיה לפנינו, כולם היו טיפשים. הדרך היחידה להזכיר, אבון עץ הדעת. אחרי אמרה, עץ גבוה 50 אמה. עץ הדעת, ששם האדם הראשון אכל מהעץ, והיא ידעה מחשמה בכשפים שלה, שהמן זה הנחש בעצמו. זה הסוד של פורים. למה פורים כזו שמחה גדולה? שיצאנו מחטא עץ הדעת. לכן יש תענית לפניכם. צמים ב-י"ג מאל השנה זה י"א בחודש אדר, בתענית אסתר, ואחר כך יש מצווה לאכול ולשתות ביום הפורים. למה מצווה לאכול ולשתות? כל מקום שתראה אכילה ושתייה, שיש מצווה, זה בא לחפר על עץ הדעת. זה בא לחפר על זה. אז אם כן, היא אומרת לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, בבוקר אמרו למלך ויתלו את מרדכי, ועוד מה מרשעת, אומר הזוהר, למה אמרה לו בבוקר? והמן על הבוקר מגיע, עד שהמלך שואל מי בחצר, כי עדיין היה חושך. אלא הרשע הזה היא אמרה לו, היא עצה לו. אבל לא תדע אם הם אומרים קריאת שמה בבוקר, אתה כבר לא יכול עליהם. והוא כמה מענת קריאת שמה. שבזוהר פרשת תצווה, אומר, לא גלו ישראל מארץ ישראל ומירושלים, עד שזלזלו בקריאת שמה. זה מרחם. לכן צריך רבותיי מאוד מאוד להיזהר, אדם יזהר שלא יעבור זמן, סוף זמן קריאת שמה בבוקר, וכן גם בלילה. זהר מאוד בזה, שאדם לא יזלזל בזה. כן, כמו קריאת שמה, לא נחרב את המקדש עד שזלזלו וביטלו קריאת שמה. זה הדבר שבעוכרנו. רבנו הארי כותב בפירוש בשער הכוונות, דף כף דלת, אומר רבנו הארי, שלא נשאר לנו היום אלא הכוונה על קריאת שמה, מי שמוסר נפשו על קידוש השם בקריאת שמה, מקבל עליו באחד, בדלת של אחד, ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, נמחלים לו כל עוונותיו, ונשמתו נדבקת לחלוטין בקדוש ברוך הוא. אין דבקות, ככה לשון רבנו הארי, אין דבקות כמו הדבקות הזאת. ועוד לפניו ראיתי גם רבי מאיר בן גבאי, מקובל גדול, בעל תולעת יעקב, כותב את זה בספרו עבודת הקודש, בחלק ג', כותב דע שאין דבקות מעולה ואין ייחוד עליון כמו ייחוד שאדם עושה בשעת קריאת שמע במילת אחד. לכן אין כמו זה. והיא זרש שידעה את הסוד הזה עם מחשמה, היא אומרת לו להמן, תדע, אתה רוצה לנצח אותם, תלך בבוקר לפני שיגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, לפני שיגידו קריאת שמע, הרי מתי אומרים קריאת שמע? בתיקין, גומרים אותה עם נצח המה, סמוך לנצח המה, ששיעמוד עמידה בנצח המה. אז אתה תבוא לפני כן, ואכן שאל המלך מי בחצר, והמן בא. אז זה הכל היה רעיון שלה, היא עצה את העצה הזאת, היא אמרה לו, תשמע, תעשה כך. לכן, זה הסוד של פורים. לכן כתוב ברוקח, יש חמישה ימים בשנה שצריך להיזהר להשכים בבוקר. אחד מהם מוצאי יום הכיפורים, שלא יבוא השטן ויגיד, עד עכשיו 40 יום, אלה כמו סליחות וכמו מוקדם, עכשיו הנה עבר יום כיפור, הם קמים מתי שהם רוצים, זה יום שצריך לקום מוקדם. שנה רבה, יום כן מאחד הימים, וכן יום ראש השנה, יום פורים, מצווה לקום מוקדם. מוקדם הכוונה שיתפלל מיין ראשון כמה שיותר. למה? זה היום שהוא המזל של ישראל עולה. הרב חידה כותב, אם אדם רוצה להצליח כל השנה, ייזהר ביום פורים מאוד, גם שלא יאבד אותו בלי תורה. היום ברוך השם, תראו מה שיש לנו בדורנו, עשו ישיבות אבות ובנים, יש היום קוראים לזה ישיבת מרדכי הצדיק, שרים ישראל בכל הערים, אמרו להם לא פה רק, בכל העולם יש. שעה אחת הולכים ללמוד מ-11 או מ-11 וחצי עד 12 וחצי בבוקר, האבא והבנים פללים מנחה ואחר כך הולכים לעשות סעודה. אלה שרים ישראל. רב חידה כותב בספרו לב דוד, יום פורים הלימוד תורה באותו יום לאלה מכל ברכתה. למה? אין כמו היום הזה שמי שעוסק בו בתורה זוכה למה שזוכה. יש אבני נזר עליו השלום, הגאון אדיר, הוא כותב בהקדמת ספרו שכך סיפר לו אבא שלו יום אחד, אבא שלו היה תמיד חכם גדול, שלמה זכה שיהיה לו בן כזה, שפעם הוא ישב ביום פורים, היה יום פורים תמיד יושב לומד תורה כמעט כל היום, חוץ איזה מסיים מגילת אסתר, יושב ללמוד, מכינים את הסעודה, אוכל, בתוך הסעודה לומד, וכן מיד אחרי זה יושב ללמוד. למה? כי העולם בלי תורה, רוב העולם עסוקים במצוות, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה, יש כאלה שיקורים, כל מיני. הוא היה לומד, היה רגע אחד שבעיר לא היה תורה, רק הוא. עכשיו עיר לא יכולה להתקיים, תדעו, בלי מישהו שילמד תורה. מראה לא אומרת שאסור לשגור בעיר, אלא אם כן יש שם 10 בטלנים. מה זה 10 בטלנים? לא ביותר בטלנים שיושבים על הברזלים, זה בטלנים. 10 בטלנים, אנשים שבטלים ממלאכה, שלומדים תורה כל היום. למה אנחנו צריכים מניין שיגנו עלינו? איך יכולה העיר לעמוד? צריך איזה 10. אמר לי פעם חכם אחד, הגיע לפריז לפני 50 שנה, הסתעזע, איזה עיר זאת? בר מינן, לא, אי אפשר לקרוא לעיר, זה יותר גרוע מהוליווד, יותר גרוע מלוס אנג'לס, מקום מתונף שבמתונפים. אבל הם לא רצו לקבל את התורה. שבא הקדוש ברוך הוא, אמר הם לא תנאף, אמרו לו פתאום. אז הסתובב, אמר איך העיר הזאת קיימת, ריבון העולמים, הוא נאלץ להיות שם. עד שהגיע לאיזה שכונה, ראה בניין בית הכנסת, נעול, הלך מסביב, דלת פתוחה, ראה שלושה תלמידי חכמים יושבים, לומדים גמרא, בבא בתרא, פלפלים ומפשים, אומר, עכשיו הבנתי, עליכם העיר עומדת, עליכם העיר עומדת. אני התפלאתי איך עיר כזאת מושחתת יכולה להתקיים. עכשיו אני מבין, יש פה תורה. מקום שאין תורה, אין לו קיום. יום שאין לו תורה, אין לו קיום. זכר אבני נזר, באותו יום האבא שלו היה עסק בתורה, היה רגע אחד שבעיר לא היה תורה, מיד הקדוש ברוך הוא אמר, הפרס שלו שיוולד לו בן גאון גדול בתורה. ככה היה. אז זה יום שאדם יכול, כל הפושט יד נותנים לו, שערי שמיים פתוחים. רבנו יוסף חיים כותב, שסבולה בשעת הסעודה, גם תדעו, זה טוב שאדם משתתל, לפני הסעודה ידליק שתי נרות, אחד לכבוד מרדכי, ואחד לכבוד אסתר. וגם אמרתי לכם פעם, כדאי לחזור עוד פעם תזכורת, לומר, אחרי קריאת המגילה, ביום ובלילה, קריאת המגילה של היום הרבה לא יודעים, יותר חמורה משל הלילה. כי בפוסקים כתוב, ככותב הרמב״ם, שיש בה יותר חיוב, וצערנו עמי הארץ לא יודעים את זה. בלילה כולם באים לבית הכנסת לשמוע, ביום הם סומכים על מה ששמעו אתמול, וזה טעות. ביום יותר חמור משל הלילה. ונשמותיהם של מרדכי ואסתר מאירות באור עצום על ידי קריאת המגילה. אחרי זה סגולה לשמירה ולהצלה, אדם יאמר 24 פעמים ברוחה אסתר, ו-120 פעם ברוך מרדכי. למה אסתר, 4 אותיות יש, מ-4 אותיות אני יכול לעשות 24 צורות. א' ס' ת' ר' אסתר, א' ס' ר' ת', א' ת' ס' ר', א' ת' ר' ס'. אחרי הלאה, אתה תעשה 6 מתחיל באש, באלף, 6 מתחיל בסמך, 6 מתחיל בת', 6 מתחיל ברש. 24 צורות מהמילה אסתר. אז 24 פעמים תגיד אסתר. אחר כך 120 פעם ברוך מרדכי, ולהדליק שתי נרות שיהיה על השולחן או באיזה מקום בצד, לא משנה איפה, והסעודה, שעושה את הסעודה אחרי שאכל כזית לחם וכזית בשר, כדאי לעשות את זה לפני חצות. לפי הקבלה טוב לעשות את זה קודם חצות היום, שהאור של מרדכי ואסתר ימשיך כל היום. אז אם לפעמים אדם יש לו בשעה 3 או ב-2, אתה מאכפת לך, אתה בבית תעשה ב-10 סעודה, תאכל כזית לחם, תיקח איזה כזית בשר, כזית עוף, תאכל שתי רביעית יין. אומר רבנו יוסף חיים, לפני שתשתה את היין תעמוד ותבקש רחמים על עם ישראל, על השכינה שהיא בגלות, על היהודים שטועים בדרך, על כל מי שנמצא בצרה, ועליך ועלינו ועל כל ישראל. זה אין שעת רצון כשעה הזאת. ואחר כך יקח האדם פתק ויכתוב שמו של המן וחמינאי ורפסנג'ני ואסד ומוברק, שלא יהיה מבורך, וכל השאר, וימחק אותם בערק, בשכר, לא ביין, בשכר, לוקחים בשכר, ואז יעשה כמו שצריך. זה סגולה חשובה. גם מחצית השקל, זכר מחצית השקל, שתדלו לתת לפני התענית, או קודם מנחה של התענית. כאן יש את ידידיה, ידידיה שיהיה בריא, הוא אוסף זכר מחצית השקל, וגם מתנות האביונים, מי שירצה מעכשיו אפשר לתת בשביל יום פורים עצמו, בלי נדר לחלק את זה לידי עניים, תלמידי חכמים הגונים. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, לבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לראות בבניין את המקדש, ונראה את פניהם של מרדכי ואסתר מאירים ומזהירים, זכותם תעמוד לנו.